ערך מוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום.
שלום לכם. המערכת הפוליטית רועשת וגועשת בימים האחרונים. הדרמות סביב חוק הגיוס לא יורדות מסדר היום, והממשלה נראית שברירית מאי פעם. ודווקא בתקופה סוערת זו, צפויות חברות דירוג אשראי לבשר את ההחלטות שלהן בנוגע לישראל. אם ננסה להסתכל על חצי הכוס המלאה, השקל שומר על חוסנו, והמדדים בבורסה בתל אביב חזרו לעליות מרשימות. האם הבלגן הפוליטי ישפיע על החלטות חברות הדירוג? מיד נברר. שלום, מודי שפריר, אסטרטג ראשי לשווקים פיננסיים בבנק הפועלים, תודה שהגעת אלינו.
תודה לך.
אתה כבר ממש אורח הבית שלנו כאן, כן, הפרק השלישי שלנו נדמה לי ביחד. טוב, אז בוא נתחיל. לפני חודש וחצי, חברת דירוג האשראי מודי'ס הודיעה שהיא מורידה את דירוג האשראי לישראל. צריך להגיד שזאת הייתה הורדה דרמטית, ההורדה הראשונה בתולדות המדינה. ובפתיח גם ציינתי שבתקופה הקרובה חברות דירוג האשראי נוספות צפויות לפרסם את ההחלטות שלהן בנוגע לישראל, גם פיץ' וגם S&P. מה דעתך? נראה הורדות נוספות?
טוב, אז דבר ראשון, פיץ' צריכה ממש כל יום לפרסם את ההחלטה דירוג שלה. אני אזכיר שב-17 באוקטובר הכניס אותנו לרייטינג וואץ' עם נגטיב ריוויו, שזה בעצם, לפי המתודולוגיה שלהם, הם תוך חצי שנה צריכים לפרסם את ההחלטה שלהם, האם מורידים את הדירוג או לא מורידים את הדירוג. סטטיסטית, לפחות 50% מהפעמים מורידים את הדירוג אחרי שמכניסים לרייטינג וואץ' עם נגטיב ריוויו. בפועל זו שאלה טובה, כי אם מסתכלים על הדוח של פיץ', מה שהם ב-17 באוקטובר, שהם הכניסו אותנו לאותו מעקב שלילי, אז הם באו וציינו בעיקר את החשש במלחמה רב-אזורית. עכשיו, כרגע אפשר להגיד שאנחנו במלחמה רב-אזורית, אפשר להגיד שאנחנו לא, אנחנו לא בתרחיש הקיצוני עדיין, מקווה שלא נהיה גם, כן, של מלחמה ממש רב-אזורית. ולכן, מבחינה הזאת, זה משהו שלא תומך דווקא בהורדת דירוג. מצד שני, עוד פעם, סטטיסטית, לרוב הם מורידים את הדירוג, אחרי שהם מכניסים...
לא, אמרת 50%.
כן, קצת יותר מ-50%.
קצת יותר מ-50%.
ולאור המצב ולאור התארכות המלחמה, ולאור עובדה שמודי'ס גם כן הורידה את הדירוג אשראי, אז יש יותר אולי סיכוי להורדת דירוג כרגע. S&P... S&P צריכה לפרסם.
רגע, כן. לפני שנעבור ל-S&P, יש גם עוד מרכיב שנוסף כאן, והממשלה, למיטב הבנתי, הפכה להיות יותר שברית, פחות יציבה. יש פוליטיקאים שפורשים מהממשלה, וזה נראה שיש בלגן פוליטי סביב נושא חוק הגיוס. האם הפרמטרים האלה גם ישפיעו על החלטת פיץ'?
בהחלט, בהחלט כן, וזה עוד אחד ממכלול השיקולים שמסתכלים על יציבות פוליטית, אז ברור שיציבות פוליטית כרגע היא קצת... נפגעה, נגדיר את זה ככה, בישראל.
כן.
לגבי S&P, אז S&P בעשירי במאי צריכה לפרסם את הדוח דירוג שלה. היא לא הכניסה אותנו למעקב שלילי, היא פשוט הורידה את התחזית, באוקטובר הורידה את התחזית מ-AA-, שזה דירוג גבוה יחסית, עם תחזית יציבה, הורידה את התחזית לשלילית. מה הסמנטיקה בין מעקב שלילי או רק הורדת תחזית לשלילית? הורדת תחזית לרמה שלילית זה בעצם אומר שיש להם שנה עד שנתיים לבחון את מצב הכלכלה, ולאחר מכן הסתברות של רק שליש שמורידים את באמת הדירוג. עכשיו, S&P ספציפית, בשיחות ועידה שהם עשו לאחר הורדת הדירוג ולאחר מכן גם בשיחות שלי איתם, הם בסך הכל, בוא נגיד ככה, הם בוחנים את מצב הכלכלה, המתודולוגיה שלהם לא קשור לישראל, אוהבים או לא אוהבים, המתודולוגיה שלהם בוחנת הרבה מאוד פרמטרים שהם פרמטרים קשיחים, כמו לדוגמה מאזן התשלומים. אוקיי, עכשיו מאזן התשלומים של ישראל, שזה בעצם החשבון השוטף וההשקעות הישירות, או במילים פחות כלכליות, כמה כסף נכנס, פחות כמה כסף יוצא, הוא עדיין מאוד חיובי, זאת אומרת, עדיין הרבה מאוד כסף נכנס כאן ברמה של... בשנת 2000, החשבון השוטף בשנת 2023 עמד על $25 מיליארד. השקעות ישירות גם כן נטו עדיין חיוביות, למרות שהם התמתנו, וזה פרמטר שבגינו מלכתחילה, אנחנו ב-S&P בדירוג של AA-.
זה בזכות ההייטק הישראלי? בזכות מה?
הרבה בזכות ההייטק הישראלי, כן. וזה משהו שעדיין תומך בהותרת הדירוג ללא שינוי, למרות שהורידו את התחזית לשלילית. עוד משהו, S&P, כשהם באו ופרסמו באוקטובר את הורדת תחזית הדירוג, הם העריכו שצמיחת הכלכלה בשנת 2024 תעמוד על 0.5% בלבד בישראל, שאני מזכיר שקצב גידול האוכלוסייה הוא 2%, זאת אומרת שצמיחה לנפש שלילית של מינוס 1.5%, והם העריכו גירעון של באזור 5.5%. מאז, מה שקרה, אנחנו רואים שברבעון הראשון, עוד אין נתונים רשמיים, אבל לפי נתוני רכישות בכרטיסי אשראי, לפי נתוני הכנסות במיסים, לפי שוק העבודה, רואים התאוששות משמעותית של הכלכלה המקומית ברבעון הראשון, ואיפשהו פיצוי על הירידה החדה ברבעון הרביעי, ואני חושב שזה גם S&P וגם משיחות איתם, זה יותר טוב ממה שהם ציפו, ולכן מהבחינה הזאת הם גם אמרו דרך אגב, שהם יורידו בפועל את הדירוג אם התוצאות של ישראל יהיו פחות טובות ממה שהם חושבים עכשיו, או אם תיפתח מלחמה משמעותית עם חיזבאללה. אז ברמת התוצאות, ברמת הצמיחה, אנחנו במצב טוב יותר ממה שהם חשבו כרגע. גירעון מצד שני פחות טוב, כי הגירעון יהיה יותר גבוה ממה שהם חשבו, 5.5%, אבל לא באופן דרמטי יותר מדי שיצדיק הורדת דירוג. חיזבאללה, אנחנו כולנו מקווים שלא באמת התפתח מערכה משמעותית לכל אורך הארץ, לא רק בצפון עם חיזבאללה, אבל כל עוד אנחנו במצב הזה, אני הייתי מניח שהם יותירו את התחזית שלילית וכרגע לא יורידו את הדירוג.
S&P.
S&P, כן.
ולגבי פיץ', רק נסכם את הדיון הזה לגבי פיץ', אמרת שיותר
סיכוי, כנראה שיותר מ-50% לכך שהם יורידו את הדירוג. כן. אני חושב ממש בימים הקרובים לפרסם.
אוקיי, מה לגבי התוכניות ליום שאחרי? גם בפרק הקודם דיברנו על זה שבעצם הממשלה שלנו לא מדברת על זה מספיק, וזה גם משהו שמשפיע על חברות הדירוג, על ההחלטות שלהן.
נכון, אז פעם, כל חברת דירוג נותנת לזה משקל שונה, מודי'ס נתנה לזה משקל גדול, בכלל מודי'ס במתודולוגיה שלה נותנת משקל יחסית גדול לתהליכים שקורים בתוך המדינה, וכן, מודי'ס ציינה את הנקודה הזאת כנקודה שצפויה לפגוע בביטחון המדינה, בביטחון בטווח הארוך, ולכן זה אחת הסיבות בגינן הם הורידו. S&P אני מניח ופיץ' אני מניח שיקחו את זה בחשבון, לא בטוח שהם ישימו על זה דגש כמו מודי'ס.
אוקיי. טוב, למרות שרק חברת דירוג אחת הורידה את דירוג האשראי של ישראל, הדבר כבר מקבל ביטוי בעלויות הגיוס הגבוהות של האוצר. לאחרונה משרד האוצר ביצע הנפקה ענקית בסך של 8 מיליארד דולר בשווקים הבינלאומיים. השאלה היא באיזו עלות, ואני אשמח שתענה על זה.
כן, אז לכאורה, אחרי שהורדת הדירוג בפועל קרתה, אז השוק יום אחד הוא ירד, ולאחר מכן גם מחירי האג"חים וגם מחירי המניות עלו, וגם השקל התחזק, ואז באה הטענה, חבר'ה, עזבו אתכם מהדירוג, הכל שטויות, והנה אתם רואים, השוק לא מתרגש מזה. האמת היא שזה לא בדיוק נכון, וכמו שאני אצטט את דוקטור גולן בניטה, מנהל חטיבת השווקים בבנק ישראל, הוא אמר, חברים, מודי'ס הוריד לנו את הדירוג, הדירוג הזה מחמיא לעומת מה שהשווקים מתמחרים את ישראל. והשווקים מלכתחילה לא מחכים לחברות הדירוג, והם מ-8 באוקטובר, מתמחרים את ישראל בדירוג שהוא בין טריפל בי לטריפל בי מינוס, הרבה מתחת ל-S&P והרבה מתחת למודי'ס. איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו רואים את זה, בין אם זה במרווחי ה-CDS, שזה בעצם עלות הביטוח, כמה עולה לבטח מדינת ישראל, שזה הרבה יותר גבוה מאיטליה ומקסיקו, שהם דורגות טריפל בי. אנחנו רואים את זה גם, כמו שציינת, בהנפקות החוב שמשרד האוצר מנפיק בחול, הוא מנפיק בריביות יחסית גבוהות עכשיו.
ההנפקה הזאת הספציפית שכל כך התגאו בה?
יפה, ההנפקה הזאת הספציפית זה גם, האמת היא ששבוע שבוע אחרי זה הגיעה פולין שמדורגת A- על ידי S&P, אוקיי? הנפיקה אותו דבר, גם כן 8 מיליארד דולר, אותו דבר לשטווח של 5 שנים, 10 שנים ו-30 שנה, ובואו נדבר על הריביות.
כן.
אז פולין את האג"ח לחמש שנים, את ההלוואה לחמש שנים, לקחה בריבית בארצות הברית הטרז'רי בעצם פלוס 70 בייסיס פוינט, פלוס 0.7. ישראל בריבית הטרז'רי פלוס 1.35. העשר שנים פולין הנפיקה לבטה בריבית הטרז'רי, שזה הריבית בארצות הברית, פלוס 1.05%. ישראל פלוס 1.45%. את ה-30 שנה פולין, ששום מדורגת יותר נמוך מישראל, לדרך חברות הדירוג, לבטה בטרז'רי פלוס 130 בייסיס פוינט, בישראל טרז'רי פלוס 175 בייסיס פוינט. זאת אומרת, בשורה התחתונה, אמנם היו ביקושים חזקים להנפקה, דרך אגב היה ביקושים חזקים גם להנפקה בפולין, אבל השוק מתמחר את ישראל כמדינה שהיא בין טריפל בי לטריפל בי מינוס. ולכן, לבוא ולהגיד, הורדת הדירוג לא משפיעה, זה לא נכון, פשוט השוק בתמחר הוא תרחיש פסימי כבר יותר.
כלומר, אנחנו מגייסים בעלויות יותר גבוהות מאשר, נגיד, מדינה כמו פולין, שהיא מדורגת יותר נמוך.
הרבה יותר גבוהות לצערנו, והמשמעות של זה אנחנו מבינים. זה אומר שבסופו של דבר,
כמו איזה מדינות יש לך אולי סדר גודל ככה דוגמה לתת?
איטליה, פירו אפילו, מדינות כאלה שהן דורגות טריפל בי, מקסיקו, ואת האגרות חוב הדולריות שלהן מנפיקות בערך במרווחים האלה.
וואו, מעניין. לא הייתי מודעת לזה. אוקיי, נושא הבא שהייתי רוצה לדבר איתך עליו, ריבית בנק ישראל כבר בחודש אפריל, עוד שבוע וחצי, עוד שבועיים, פחות משבועיים, מה אתה מעריך שיקרה ולמה?
טוב, אז דבר ראשון, השוק מעריך הסתברות של בערך 50% להורדת ריבית כרגע באפריל, אני מעריך הסתברות יותר גבוהה של בערך 70% להורדת ריבית, שהריבית תרד בישיבה הקרובה.
למה השוק נותן רק 50%?
למה? בגלל שיש גם השקל קצת נחלש, וגם יש טיפה עלייה בציפיות האינפלציה, ובארצות הברית ובאירופה דוחים את הורדות הריבית. אז בגלל זה השוק נותן כרגע 50%, אני נותן
למה יש עלייה בציפיות האינפלציה?
למה? בגלל שבעצם כשהתחילה המלחמה, אז האינפלציה מאוד ירדה, כי הייתה פגיעה משמעותית בביקושים. עכשיו כבר הביקושים מתאזנים ואפילו עולים מחדש, פלוס חברות רוצות לפצות את עצמם, פלוס יש עניין עונתי גם כן, ולכן האינפלציה, ציפיות האינפלציה עולות. למה אני חושב שיורידו את הריבית עדיין, אוקיי? אז כמה סיבות. הדבר ראשון, הנגיד הבהיר אחרי החלטת הריבית האחרונה, אוקיי? הוא הבהיר שגם אם האינפלציה תיוותר ברמות הנוכחיות, הוא עדיין, בנק ישראל ימשיך בתוואי של הורדות ריבית זהירות ומדודות, משמע ריבית של 3.75-4 לפי תחזית של בנק ישראל, בעוד שנה.
היום אנחנו ב-4.5, נכון?
היום אנחנו ב-4.5, כן. מה שקרה בפועל זה שמדד חודש פברואר, אם מסתכלים עליו, הצביע על התמתנות באינפלציה, עיר עובר עיר, בסיכום שלתי, גם בליבת האינפלציה, וגם איך שבנק ישראל אוהב להסתכל על כך, הוא הסתכל על האינפלציה 3 חודשים במונחים שנתיים, או 6 חודשים במונחים שנתיים, ובגלל שאמרנו שאם תחילת המלחמה הייתה כאן ירידה באינפלציה, אז בכל המדדים האלה אנחנו אפילו מתחת למרכז היעד, אוקיי? משהו שבהחלט תומך בהורדת ריבית, עוד פעם, בינתן מה שנגיד גם אמר לפני כן. ציפיות האינפלציה אמרנו עלו, הן כרגע עומדות לשנה על 2.65, אבל בנק ישראל צריך לקחת בחשבון שמתוך ה-2.65, חלק לא מבוטל מזה זה מיסים. המס על הסיגריות עלה בחודש מרץ, יעלה רק את מדד חודש מרץ במעל 0.1. המע"מ צפוי לעלות בתחילת ינואר 2025, יעלה את מדדי ינואר ופברואר 2025, בתוך הטווח של שנה, בעוד איזה 0.4. זאת אומרת, אם את לוקחת את ציפיות אינפלציה 2.65, מנטרל את המיסים, אנחנו ציפיות אינפלציה של 2.15, בשנה, באזור מרכז היעד, בהחלט יכול לאפשר לבנק ישראל להוריד את הריבית. השקל, סך הכל יציב, אם אנחנו מסתכלים מאז תחילת השנה, נכון. השקל התחזק אפילו, אוקיי, באחוז, הסל, מאז החלטת הריבית האחרונה, השקל יחסית יציב. פרמת הסיכון של ישראל, דיברנו עליה גבוהה, אבל יחסית יציבה, אוקיי? ודבר אחרון, לא פחות חשוב, בהחלטה האחרונה, מתוך 5 חברי ועדה, חבר ועדה אחד כבר הצביע בעד הורדת ריבית, זאת אומרת שיש נטייה כבר ככל הנראה להוריד את הריבית. ולכן אני חושב שהריבית תרד עכשיו באפריל.
קודם כל ברבע אחוז, נכון? אנחנו מדברים?
כן. אני חושב שהריבית תרד עכשיו באפריל, לאחר מכן, בסוף השנה היא תנראה, תעמוד על באזור 4%, אולי עוד פעם אחת, אולי עוד פעמיים עוד תרד. 3.75-4.
אוקיי. בואי נדבר קצת על הבורסה בישראל. קודם כל, ציינו פה שהשקל הוא יחסית יציב, הוא נחלש בתקופה האחרונה, אבל עדיין הוא יציב. וגם הבורסה מפגינה בתקופה האחרונה ביצועים די מרשימים, ומתחילת השנה מדד תל אביב 125 עלה בכ-8%, די מרשים. יחסית בינתן המצב, כן, המלחמה והבלגן הפוליטי, המשקיעים לא חוששים מהורדת הדירוג. אמרת כאן שיותר מ-50% הסתברות שפיץ' תוריד את הדירוג. אז זה לא משפיע בכלל על הבורסה.
עוד פעם.
על הבורסה ועל השקל.
מאיפה הגענו, מה שנקרא. דבר ראשון, S&P מצד שני, אני לא בטוח שתוריד את הדירוג. אני חושב שלא אפילו כרגע. וזה הכל שאלה מאיפה הגענו ומה ההשוואה לעולם. בעולם, השווקים עולים בחדות כבר שנה. זאת אומרת, אם מסתכלים מתחילת 2023, יש ביצועי חסר משמעותיים מאוד בשוק המקומי פה. אם מסתכלים מתחילת המלחמה, גם כאן יש ביצועי חסר משמעותיים בשוק המקומי. אז מתחילת השנה היא עלתה, נכון, ותוך כדי הורדת הדירוג, אבל עדיין גם השווקים בעולם עלו בחדות, אוקיי?
כן.
וגם אנחנו עדיין בביצועי חסר משמעותיים, וכן גם, דרך אגב, אחת הסיבות שהייתה לעלייה, ולצערי זה עדיין לא התממש, אבל זה כן ציפייה שמתישהו תגיע הסכם לשחרור חטופים, וסוג של הפסקת אש, גם אם זה ברור לכולנו שזה לא הפסקת לחימה, מלחמה אמיתית. וזה גם משהו שקצת תמך, לצערנו זה כרגע עוד לא קרה, אבל זה גם כן אחת הסיבות שקצת היה תיקון בבורסה המקומית פה.
לגבי השער של הדולר שקל, עדיין השקל התחזק מספיק, או שיש עדיין איזשהו, יש בתוכו, הוא מגלם איזושהי פרמיית סיכון בגין המלחמה?
לא, הוא מגלם.
כי הרפורמה המשפטית, לפחות לתקופה הקרובה, ירדה מהפרק, אבל המלחמה עדיין כאן איתנו.
אני אצטט עוד פעם את, כי אני מסכים איתו פשוט, את מה שאמר מנהל חטיבת השווקים בבנק ישראל לפני שבוע, אמר, לדעתנו ברמת השיווי משקל, אם הפוליטיקה והגיאופוליטיקה לא מפריעים, לא יפריעו, אז השקל צריך לעמוד על באזור השקל דולר, באזור ה-3.2-3.3, ואני מסכים. זאת אומרת, בשורה התחתונה בהחלט יש פרמת סיכון שגלומה בשקל, שהיא נובעת מהסיכונים הגיאופוליטיים וגם מהסיכונים הפוליטיים. אם כן. הפוליטיקה והגיאופוליטיקה לא היו מפריעים, השקל היה הרבה יותר חזק. אם השקל היה הרבה יותר חזק, זה היה הרבה יותר טוב לאזרחי ישראל. למה? בגלל שזה היה מוריד עוד יותר את האינפלציה, ומוריד כאן עוד יותר את יוקר המחיה, ומאפשר לבנק ישראל להוריד עוד יותר את הריבית. הלוואי, ונגיע למצב הזה.
אולי גם נסביר טכנית, איך השקל באמת יכול להתחזק? זה על ידי, מי בעיקר הגופים שיכולים להזיז אותו? זה הגופים המוסדיים, הפנסיות, נגיד, מה, איך זה קורה?
כן, אז בפועל זה קורה דרך שוק של ביקוש והיצע, קונים ומוכרים. אז הפנסיות בישראל הן באמת חשופות מאוד לשווקים בחול, ולרוב, אם הם לא רוצים להגדיל את החשיפה שלהם לדולר, אם השווקים בחול עולים, בעולם עולים, אז החשיפה הטכנית הדולרית שלהם עולה, ואם הם לא רוצים להגדיל את החשיפה הדולרית, אז הם באים ומוכרים מתח, אוקיי, ומוכרים דולרים. אמרנו, השוק כאן יש יותר כספים שנכנסים מאשר יוצאים פה לישראל, כולל השקעות ישירות וחשבון שוטף, אז מוכרים גם כן דולרים, אוקיי, זה יותר מכירת דולרים. ויש גם גופים ספקולנטים שבעצם מאמרים, בהינתן המצב התנאים, האם השקל צריך להתחזק או להיחלש, והם גם מאוד פעילים בשוק.
כן, אוקיי. טוב, נחכה ונראה מה יקרה עם הדולר שקל. שאלה לסיום, מחירי הנדלן, אני חושבת שזה תחום שככה מעניין רבים מאיתנו. תראה, במדד האחרון, ונדמה לי גם אחד לפניו, ראינו עליית מחירי הדירות, אחרי תקופה שבאמת מחירי הדירות ירדו. האם לדעתך מדובר בשינוי כיוון, ומה התחזית שלך קדימה, נגיד, בשנה הקרובה?
כן, אז יכול להיות שאפילו דיברנו על זה פה בעבר, אבל אנחנו הנחנו שמחירי הדירות יחזרו לעלות ב-2024, אבל לא עכשיו, שמרק יתחילו לעלות מחדש בעוד חצי שנה, והסיבה שאנחנו זה בעצם הפגיעה בהיצע כרגע, כרגע רק 82% בערך מאתרי הבנייה פעילים, גם לא באופן מלא בישראל, בגלל המחזור בעובדים, סיום המלחמה שמתישהו יגיע, עלייה מחודשת בביקושים, ואפשרות גם לעלייה מהעולם לישראל בעקבות כל גלי האנטישמיות, וגם אווירה טיפה יותר אופטימית. בפועל, מה שקרה זה למרות שהיצע הדירות הנוכחי, כרגע יש מלאי גדול של דירות למכירה, אוקיי? ולמרות זאת, ולמרות שיש אי ודאות גדולה מאוד עדיין לגבי עתיד המלחמה, מלחמה עם חיזבאללה משמעותית או לא, עדיין לפי נתוני הלמ"ס, המחירים עלו בחודשיים האחרונים כבר התחילו לעלות.
כן,
ובפועל, גם לפי הביקושים, רואים עלייה מחודשת בביקושים. זאת אומרת, אנשים כבר מבינים כל הדברים האלה, ובאים ואומרים, טוב, אני לא רוצה לפסס עוד פעם את העגלה, ולכן באמת רואים את המחירים עולים. אני אומר, עדיין צריך לקחת ברבון מוגבל קצת הנתונים של הלמ"ס, כי לדוגמה, בשנה האחרונה המחירים ירדו עוד לפני החודשיים הקודמים, אבל בשיעור יחסית מתון. בפועל, אם תדברים חברות קבלניות, ובפועל המחירים ירדו יותר, פשוט את כל המבצעים והטבע בקנייה וכדומה, אז הלמ"ס קשה לה למדוד את זה, ולכן אני אומר, עדיין המחירים בסיכום השנה האחרונה ירדו יותר ממה שהלמ"ס מדדה. אנחנו כנראה אבל איפשהו בנקודת פיתול, שאני חשבתי שמלכתחילה תהיה בעוד חצי שנה, אבל היא אפילו מקדימה וקורית עכשיו.
כן, כלומר כן מדובר בשינוי מגמה,
כרגע זה נראה שינוי מגמה שמגיע בעיקר מצד הביקוש. מצד הביקוש וההבנה של אנשים שפשוט לא בונים פה מספיק, ואנחנו נקלע למשבר היצע שוב פעם בעוד שנה, שנתיים, אז אנשים כבר מבינים ואומרים, אוקיי, אז אני רוצה...
יש איזשהו מספר, איזושהי תחזית שלכם, שלך או של בנק
הפועלים? אין כרגע, אבל אני חושב שעוד פעם יכולים לעלות בשנה הקרובה לפחות 5%.
כן, בשנה הקרובה, מהיום, אוקיי.
טוב, תלוי מאוד במצב המלחמה גם כן, כי מלחמה עם חיזבאללה משמעותית וטילים למרכז, זה משנה את האופי.
לגמרי. מודי שפריר, אסטרטג ראשי לשווקים פיננסיים בבנק הפועלים, תודה רבה שהגעת אלינו, היה לי מאוד מעניין כרגיל, ותבוא שוב. תודה רבה.
ביי ביי.